השבוע טוב לכולם. חבל שאנחנו יכולים לפגש ממש יחד בבית המדרש, אבל יש לזה גם משהו מיוחד, האופן הזה של המפגש. שבוע טוב וחודש טוב. קראנו השבת את פרשת מצורע, תזריע מצורע. המצורע זה מחלה מיוחדת במינה. מחלה מיוחדת, מחלה שהיא רק בישראל ורק בארץ ישראל. ואני רוצה לקרוא לפניכם פתיחת הדברים מדברי הרמב"ן על הפרשה, בפרק י"ג, פסוק מ"ז. אומר הרמב"ן, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, זה איננו בטבע כלל, ולא הווה בעולם. וכן נגעי הבתים, כלומר, נגעים בבגדים, זה משהו לא בטבע. ואותו דבר נגעי הבתים. אבל, ביות ישראל שלמים להשם, יהיה רוח השם עליהם תמיד, להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב. וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועוון, יתהווה קיור בבשרו, או בבגדו, או בביתו, להראות כי השם שר מעליו. ולכך אמר הכתוב, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, כי מכת השם בבית ההוא. נתתי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, כי היא מכת השם בבית ההוא. והנה איננו נוהג אלא בארץ. שהיא נחלת השם, כמו שאמרתי, תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה. ואין הדבר מפני היות חובת קרקע, זה לא מהמצוות של חובת קרקע ששייכות לארץ ישראל, אבל מפני שלא יבוא העניין ההוא אלא בארץ הנבחרת, אשר השם הנכבד שוכן בה, ובתורת כהנים דרשו עוד, שאין הבית מטמא לאחר כיבוש וחילוק, כלומר, אחרי שעם ישראל כבר נמצא כל אחד בביתו, שיהיה כל אחד ואחד מכיר את שלו, והטעם כי אז מתיישבה דעתם עליהם לדעת את השם, ותשרה השכינה בתוכם, וכן אני חושב בנגע הבגדים שלא ינהגו אלא בארץ. אף על פי שהתורה לא כתבה את זה, שנגעי בגדים זה דווקא בארץ, אומר הרמב"ן שהוא חושב שגם נגעי בגדים זה רק בארץ. ולא צריך למעט מהם חוץ לארץ, כי לא יראו שם לעולם, זה לא נורמלי, זה לא יהיה, אלא בארץ ישראל. ומפני זה עוד אינם נוהגים, אלא בבגדים לבנים. להראות שזה אצבע אלוקים. זה מה שאומר הרמב"ן. כלומר, זה משהו מיוחד לישראל, זה משהו שנובע מזה שעם ישראל צריך להיות עם טהור. עם במדרגה של קדושה מיוחדת. ולכן העונש הזה, או המחלה הזו, היא מחלה שתגרום שישראל לא ירצו לחלות במחלה הזאת, וישמרו תמיד על הטהרה היותר שלמה. אני רוצה פה להשלים את הדברים מדברי הרמב״ם בסוף הלכות טומאת צרעת. גם הרמב״ם כותב אותם הדברים. שהטומאת הצרעת זה טומאה שקורית רק לעם ישראל בארץ ישראל. אומר הרמב״ם, זה השינוי האמור בבגדים, בבתים, שקרא אותו התורה צרעת, אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא הוא היה בישראל כדי להזהירה מלשון הרע. פעם הרמב״ם כותב אותם הדברים, זה משהו לא טבעי, זה פלא, זה אות, כדי להזהירה מלשון הרע. שהמספר בלשון הרע, משתנות קירות ביתו. אם חזר בו, עיקר הבית. ואם עמד בראשו, עד שהוצץ הבית, משתנים כלי האור. כלומר, בהתחלה זה מתחיל בבית. אם אדם מבין שהוא צריך לתקן את עצמו, אז הבית ניכר. אבל אם הוא עומד בראשו, עד שהוא תץ הבית, אז משתנים כלי האור שלו, כלי האור שבביתו, מה שהוא יושב ושוכב עליהם, אם חזר בו, יתארו, ואם עמד בראשו עד שישרפו, עד שישרפו, כי הוא לא חזר בו, והנגע ממשיך להיות, אז משתנים הבגדים שעליו. אם חזר בו, יתארו, ואם עמד בראשו, עד שישרפו, שהבגדים כבר נשרפו, והוא לא מתקן את עצמו, אז משתנה אורו, אז הגוף שלו כבר מצטרע, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, שהיא הליצנות ולשון הרע. ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר ישמר בנגע צרת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר, התבוננו, מה עירה למרים הנביאה, שדיברה באחיה שהיא גדולה ממנו בשנים, וגידלה אותו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שהשוותה אותו לשאר הנביאים, והוא לא היה מקפיד על כל אלו הדברים, שנאמר, ואיש משה ענב מאוד, אף על פי כן מיד נענשה בצרה. זאת אומרת, היא בכלל לא התכוונה, ואף על פי כן היא נענשה. קל וחומר לבני אדם הרשעים, הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך ראוי למי שרצה לכוון אורחותיו, להתרחק משיבתן ומלדבר עמהם, כדי שלא יתאפס אדם ברשת הרשעים ושכלותם. הרמב״ם ממשיך ומסביר, וזהו דרך, אני קורא את הרמב״ם, זאת אומרת שאנחנו עכשיו, הרמב״ם מדבר אלינו. אנחנו עכשיו, דברי הרמב״ם, מדברים אלינו כמה צריך להיזהר בשמירת הלשון, כמה שצריך להיזהר בטהרת הנפש. וזהו הדרך, אומר הרמב״ם, וזהו דרך ישיבת הליצים הרשעים, בתחילה מרבים לדבר דברי הוואי, כעניין שנאמר וכל כסיל ברוב דברים. ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים. כלומר, הקלקול הוא בהדרגה. וצריך לדעת להיזהר, לא להתחיל את הקלקול, כי אחר כך הוא מתפתח ומתפתח ומתפתח, ומגיע בסופו של דבר לכפירה גמורה. אבל בהתחלה הם מדברים דברי הוואי, שטויות. ומתוך כך באים לדבר בגנות הצדיקים, שנאמר, עניין שנאמר, תרמנה שפתי שקר, הדוברות על צדיק התת. ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים. אחרי שמדברים בצדיקים, הם באים לדבר בנביאים. וניתן דופי בדבריהם, שנאמר, והיו מלהיבים במלאכי אלוקים, ובוזים דבריו ומטטאים בנביאיו. כלומר, הגיעו למצב כזה שגם מדברים רעה על הנביאים, ומתוך כך באים לדבר באלוקים וכופרים בעיקר כעניין שנאמר, ויחפו בני ישראל דברים אשר לוחנה על השם אלוקיהם. הרי הוא אומר, שטו בשמיים פיהם ושונם תהלך בארץ. מי גרם לשיט בשמיים פיהם? לשונם שלחה תחילה בארץ. כי היא שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות וישיבת כנסיות של המארצות, ושבתי משתאות וכו'. אבל שיחת קשרי ישראל וצדיקיהם אינו אלא בדברי תורה ודברי חוכמה, לפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידם ומזכה אותם, שנאמר, אז נדברו עברי השם אל איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב בספר זיכרון לפני השם ולחושבי שמו. אלה דברי הרמב״ם מסוף הלכות תומת צרעת. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, שכל קלקול לא מתחיל בשיא שלו, אלא בהתחלה אדם מדבר דברי הוואי, דברים סתם, דברים בטלים, דברים אחד או השני, לא דברים כל כך נוראים. אחר כך זה מתפתח, ואז אדם מדבר על הצדיקים גם, ואחר כך על הנביאים, ואחר כך גם כלפי שמעיה, חס ושלום. על כן באה המחלה הזאת, מחלת הצרה, שהיא מחלה מוזרה ומשונה ומאוד לא נעימה, כדי להרתיע ולמנוע את אנשים שלא יפלו בדיבורים שאינם כהוגן ויתגלגלו מזה מטה מטה מטה. המצורע יש לו דינים מיוחדים. המצורע הוא מתנהג כמו אבל. כל דיני אבלות יש עליו. הוא לא אבל לכאורה, אבל דיני אבלות נוהגים בו. הוא אסור בתספורת. כתוב בתורה אומרת ראשו יהיה פרוע. אסור לכבס את גדיו. גדיו יהיו פרומים. אסור בשאלת שלום. ועל שפם יעתה שיהיו שפתותיו מדובקות זו בזו. אסור בתשמיש המיטה. אין משלח קורבנותיו. כלומר, אם יש לו קורבנות שהוא חייב, אז אסור לו לשלח אותם, אז לא מקבלים את הקורבנות האלה. כלומר, הוא נוהג בכל ההנהגות של אבל, כך נוהג המצורע. והתאומה שלו היא תאומה חמורה מאוד. המצורע הוא חשוב כמת. זה הלשון של הפסוק, ענתי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ואכל חצי בשרו. הוא נחשב כמת והוא נוהג דיני אבלות, והתאומה שלו היא התאומה החמורה ביותר. כתאומת מת, אדם יכול להיות עדיין בהר הבית. במחנה שכינה, הוא אסור במחנה שכינה, אבל מותר לו להיות מחוץ למחנה שכינה, מותר במחנה לוויה. עזבים שקראנו עליהם בפרשה, אסור להם להיות במחנה לוויה, אבל מותר להם להיות במחנה ישראל. והמצורע, הוא צריך להיות מחוץ לשלוש מחנות. מופרד לגמרי, תאומה, התאומה הזאת של המצורע, היא התאומה שדוחה אותו החוצה, החוצה מכל שלושת המחנות. אז אם כן, יוצא ככה, שמצד אחד הוא אבל, ומצד אחד הוא חשוב כמת. זאת אומרת שבעצם הוא מתאבל על עצמו. הוא מתאבל על עצמו. כי הוא איבד את הצד האלוקי שבו, את ההופעת השכינה שבתוכו. הוא נהיה כאילו חסר נשמה אלוקית. הוא חסר נשמה, הוא כמת, הוא כגוף ללא נשמה. והחז"ל אומרים לנו שמצורע חשוב כמת, ארבעה חשובים כמת, אמרו חכמים, זה נמצא גם הופיע במסכת נדרים בדפים הראשונים, בדפם כמובן, הר"ן מביא את זה, ארבעה חשובים כמת, מצורע, עני, סומה ומי שאין לו בנים. צריכים להבין, עני חשוב כמת, כי החיים שלו הם לא מעצמו. החיים שלו זה אחרים נותנים לו את החיים. הוא לא, כשלעצמו, הוא לא חי מעצמו. זה נחשב כאילו חסר לו חיות, חסר לו חיים. מעיין נקרא מים חיים, כי המים יוצאים מתוכם. אבל מקווה, בור מים, בור מים, כשהמים באים מבחוץ, המים האלה לא חיים. כי המים האלה לא מעצמם. המים האלה הגיעו ממקור אחר. אז מי שאין לו עצמיות, שהוא לא חי מצד עצמו, הוא תלוי באחרים, הוא בבחינה מסוימת חשוב כמת. גם סומה, הוא תלוי באחרים. אחרים צריכים להוביל אותו, להראות לו, להגיד לו איפה נמצאים הדברים האלה. היום יש הרבה אמצעים שבסך הכל עוזרים לסומה להיות יותר עצמאי, אבל לא לחלוטין. הוא זקוק להדרכה, הוא צריך לדעת אם... אפילו שיודע ללכת לבד, אבל הוא צריך להגיד לרואה באיזה חנות, באיזה מקום נמצא הדבר הזה, באיזה מקום נמצא דבר אחר, שהוא צריך, בעצמו לא ידע את הדברים הללו. אז מי שאין לו עצמאות, אז הוא בבחינה מסוימת חשוב כמת. מי שאין לו בנים, גם כן חשוב כמת. למה? כי החיים הם חיים ארוכים, חיים שנמשכים דור לדור, דור הולך ודור בא, ויש המשכיות של החיים, ואדם אין לו המשך. אז חייו הם חיים מאוד מאוד מצומצמים, אז בבחינה מסוימת הוא נחשב כמת. זאת אומרת, זה לא רק הצרות שיש לסומה ולמי שלילדים הצער, ומי שאני, זה לא היה הצרות, זה המציאות. המציאות היא שהחיים הם לא חיים מושלמים, הם לא... לא חיים מוחלטים, לא חיים ארוכים. ולכן מצורע גם כן חשוב כמת. כי מצורע הוא מנותק מהציבור. וציבור הוא לא מת. האנשים הפרטיים דור הולך ודור בא. אבל עם ישראל הוא לעולם ממשיך, עם ישראל חי, עם ישראל תמיד קיים. אז זאת אומרת שבעצם המצורע שהוא מתנתק מכלל ישראל, הוא מוצא מחוץ לשלוש מחנות, הוא נחשב כמר. וגם באופן פנימי, עמיק, עמוק יותר, כמו שאמרנו מקודם, כמו שהזוהר אומר, שבעצם כאילו ההשגחה האלוקית, ההשראה האלוקית, השכינה, מסתלקת ממנו. וגם הרמב"ן רמז לדברים הללו. כלומר, חסר לו את הפנימי. למה? כי כוח הדיבור זה אדם. ויהי אדם לנפש חיה, לרוח ממעלה. אדם, הרוח, כוח הדיבור שלו, זה החיים. הגוף הוא מרושם, הנשמה מופשטת רוחנית, וכוח הדיבור מחבר בין הרוח ובין החומר, זה הגילוי שאדם מצד שני, כמעט שפתיים ומעשה, מצד הגוף, והרוח היא המדברת את על ידי כמעט השפתיים. החיבור בין הגוף ובין בין הרוח, זה חיי אדם לנפש חיה. אז זאת אומרת, ומי שמקלקל את כוח הדיבור, הוא ממש הורס את עיקר עניינו. ולכן, העונשו הוא כזה שהוא מתנתק, קדוש ברוך הוא מנתק אותו, ההלכה מנתקת אותו מהציבור כולו. אני רוצה, אבל מצד שני, אחרי שאמרנו את הדברים הללו, אנחנו רואים שהיה לי לפעמים, הצעת הייתה אצל, אולי דווקא מתוך הדברים שאנחנו אמרנו, הצעת מופיעה משה רבינו. ויוצא ידו והיא מצורעת כשלג. ואחר הזכרנו את שמרים, מרים הנביאה, אחות משה, היא מקבלת צרה. חז"ל אומרים לנו שגם דוד מצטרע. אני רוצה... הגמרא במסכת יומא בדף כ"ב, הגמרא אומרת שגם דוד מצטרע, והמקור של זה מהפסוק, תחתני באזוב את הר. כלומר, דוד מתפלל, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהצרה תעבור לו, שהוא יוכל לחטות באזוב, שהמצורע הוא באזוב, הוא מתרפא. זאת אומרת, גם דוד, גם משה, גם בהפטרה, שזה לא שבת ראש חודש, אז בהפטרת מצורע, אנחנו קוראים ארבע מצורעים, על ארבע מצורעים, שהם היו בקצה המחנה, בתור מחוץ למחנה, והם מגלים את השערם בורחים, והם מבשרים את הישועה. מה זכו המצורעים שהם מבשרו את הישועה? וגם הגמרא אומרת במסכת ברכות, בדף נ"ד, הגמרא אומרת את רהב בסופה, אומרת הגמרא שהיו שני מצורעים בנחלי ארנון, שישראל הלכו, אז האמוריים, הם רצו להתנפל על ישראל, ידעו שישראל אמורים לבוא בין שני ערים, והם התחבאו בנקרות, במערות, בצידי, בשיפולי הערים, חשבו שישראל יעברו למטה, ואז הם יזרקו עליהם אבנים והם ישמידו אותם. ולא ידעו שלפני ישראל הולך אהרון, ואהרון מיישר את הדרכים, ואהרון הלך לפני ישראל, ושני הערים האלה התחברו ביחד, בשני הצדדים, והמורים שהיו בשיפולי ערים נמחצו, ואדם נשפך וירד לנחלי ארנון. ישראל לא ראו את הדבר הזה, הם הלכו בשטח הישר, אבל המצורעים שהם הולכים מחוץ למחנה, הם ראו את הדם הגדול הזה שנשפך בנהר, והם באו וסיפרו לישראל על הנס הגדול הזה שנעשה. מה הזכות של המצורעים? לספר על הנס. זאת אומרת, אני רוצה להבין שהצרת היא בעצם כשאדם כבר חולה בצרת, זה התחלה של הריפוי שלו. זה השלב שהקלקולים שהיו בפנים הם יצאו החוצה. והכל מתגלה. מצד אחד זה נראה היום ונורא, קודם לא ראו שום מחלה. עכשיו רואים את הצרת הזאת על הגוף הזה, על הגוף, והתחושה היא מאוד מאוד לא קשה ולא נעימה, אבל בעצם זה תהליך של ריפוי. כמו שאמרנו, היא מתגלה בעיקר אצל אנשים שהם נדרש מהם להיות במדרגה מאוד גבוהה, וכיוון שהם לא עומדים במדרגה שלהם, לצעד זה מחלה ישראלית, יהודית, וכנראה שהיא קשורה דווקא אפילו אצל אנשים שהם היותר בולטים, היותר טובים בישראל עצמה. זה ללמד לך שכל ישראל יזהרו מהדברים הללו. אני רוצה להביא לפניכם את דברי הזוהר, כאן בפרשה, מה שהזוהר מספר לנו רגע אחד. נאמר בזוהר, אני קצת צמצמתי את הדברים, אבל עיקר הדברים. רבי חייא ורבי יוסי הלכו בדרך. הם פגשו אדם שפניו מלאים נגעים. אמר לו רבי חייא, מי אתה? אמר לו, אני יהודי. אמר רבי יוסי, חוטאו, שאם לא כן, לא היו נרשמים בפניו הנגעים הללו. זה לא איסורים של אהבה. אמר רבי חייא, נכון, איסורים של אהבה הם מכוסים לבני אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לאדם איסורים, אבל איסורים מתוך שהוא אוהב אותו, אז הוא מביא את האיסורים האלה שהם מכוסים, ואחרים לא רואים את זה, רק אדם בעצמו סובל את האיסורים הללו. בוא ראה, כתוב אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בערת, והיה באור בשרו לנגע צרת, תרגומו, נגע צרת זה סגור, סגירו, כלומר מכוסה. המשך הפסוק, הוא בא אל הכהן וראו הכהן ותימה אותו. כלומר, אם זה נגע נראה בחוץ, וראו הכהן ותימה אותו, אלו נגעים שאינם איסורים של אהבה. כלומר, אם כבר רואים כולם את הנגעים הללו, זה לא איסורים של אהבה. אמר רבי יוסי, כתוב, טוב תוכחה מגולה, תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. אם זו תוכחה מאהבה, היא מסותרת. כי מי שמוקח את חברו באהבה, עושה זאת בסתר, שחברו לא יתבייש. אם אדם אוהב את חברו ורואה אצלו מום, וזה הנהגה לא טובה, הוא לא יעיר לו את זה לפני כולם, אוהב אותו. יעיר לו בסתר, יגיד, אל תתנהג ככה, זה לא... אתה לא נראה טוב, זה לא בסדר, אתה מה, תפסיד מזה, תיפנע. לא, אבל לא מוכיח אותו ברבים. אז אם הנגעים מופיעים, זה כנראה האדם הזה הוא חוטא. זה לא איסורים של אהבה. כך הקדוש ברוך הוא, כשהוא מוכיח את האדם, מוכיחו באהבה, תחילה מכה אותו בגופו בפנים. אם חזר בו, טוב. ואם לא, מכה אותו תחת מלבושיו. ואלו נקראים איסורים של אהבה. אם חזר בו, טוב. ואם לא, מכה אותו בגלוי, לפניו, לפני כל, כדי שיסתכלו בו, וידעו שהוא חוטא ואינו אהובו של אדונו. כך דיברו רבי חייא ורבי יוסי בפני האדם הזה. אמר להם האדם, אתם מבזים אותי. אינכם כנראה למה יושבים לפני רבי שמעון בר יוחאי, שהם מדברים דוגרי. המילה דוגרי לא כתובה שם כמובן בזוהר. כן? שהם מדברים שאינם יראים מכל. אמר לו, הבנים שלי עוד מעט יבואו והם ישיבו לכם. למה אתם מדברים בגלוי? אמרו לו, ככה דרכה של תורה, בראש אומיות תקרא, בפתחי שערים. אם אנחנו נראה מפניך בדברי תורה, אנחנו נמצאים בביזיון לפני הקדוש ברוך הוא. צריכים לדבר את הדברים הנכונים. התורה צריכה להיות בהירה וצחה בבירור וגילוי. פתח האיש ואמר, מאל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, הרים ידיו ובכה. כלומר, הם נתנו לה מוסר, והוא מאוד מאוד הצטער על זה. ובתוך כך באו בניו, אמר בנו הקטן, אני באתי כאן לעזור עזרת שמיים לאבי. הפסוק אומר, יש צדיק עובד בצדקו. כשהרשעים מרובים בעולם, והדין תלוי, צדיק עובד בצדקו שהוא נתפס באמונותיהם, כמו אבי, שנתפס באמונות בני עירו, שהיו כולם עזי פנים, והוא לא הזהיר אותם, ולא היה מביישם, הוא לא הוכיח אותם, והיה מעכב בעדינו, שלא נתגרה ברשעים, והיה אומר לנו לדוד, אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושה עוולה. זאת אומרת, הבעיה של האבא שלי, חס וחלילה, הוא לא חוטא, אבל הבעיה שהוא לא הוכיח את בני עירו כפי שהיה צריך להוכיח אותם, וזה היה, אז זה הקדוש ברוך הוא מניש אותו. והקדוש הניש אותו בזה, כי היה רשות בידו להוכיחם ולמחות בידם, ולא עשה את הדבר הזה. פתח הבן השני ואמר, ויצר השם אלוקים את האדם, כתוב, ויצר בשני יהודים. יצר טוב, שני יצרים, יצר טוב ויצר הרע. ויפח פעם נשמת חיים, זו נשמה קדושה, מחיים עליונים. ויהי אדם לנפש חיה, התרגום אומר, לרוח ממללה, רוח מדברת. והנשמה הקדושה, כשהיא נשמרת, היא עולה ומדברת לפני המלך הקדוש, ונכנסת בכל השערים, ואין מי שימחה בידה. ועל זה התורה מכרזת ואומרת, נצור לשונך מרע, וכתוב שומר פיו ולשונו, ואז דבריו עולים במעלה קדושה. אבל אם לשונו מדברת דברים רעים, אז מסתלקת הנשמה הקדושה ממנו, ועולה בביזיון ובצרה, ולא נותנים לה מקום כבתחילה. וכמו שעונשו של האדם על דיבורה, כך עונשו עם דיבור טוב, לא, עם דיבור טוב בא לידו, ויכול לדבר ולא דיבר. כלומר, כמו שאסור לדבר דברים רעים, כך חובה לדבר דברים טובים ונכונים. אם האדם יכול לדבר מה שצריך לדבר, ולא מדבר, כגון זה שאותו האיש הזה, הצדיק הזה, שהוא לא הוכיח את בני עירו, אז על זה גם כן הוא צריך לתת את הדין, כי הפה תפקידו לא לשתוק, ולא רק לא לדבר דברים שליליים, אלא הפה תפקידו לדבר את מה שצריך לדבר. ואם הוא לא דיבר, אם דיבור טוב בא לידו, ויכול לדבר ולא דיבר, הוא פגם ברוח המדבר. כי ניתן לדבר למעלה ולדבר למטה והכל בקדושה. וכל שכן, אם העם הולך בדרך עקום, הוא יכול לדבר אליהם ולכיחה ולהוכיח אותם, ואינו מדבר, עליו נאמר, נעלמתי דומיה, וחשיתי מטוב וכאבי נאחר בנגעים של תומה. וזה שדוד המלך מתפלל, תנה אליי וחונני, משמע שיפנה הקדוש ברוך הוא פניו ממנו. הוא מתפלל דוד שהקדוש ברוך הוא יחזיר את פניו אליו. זאת אומרת, אנחנו לומדים מכאן, כוח הדיבור לשני הדדים. כוח הדיבור צריך לדבר, חס וחלילה לדבר דברים שאינם רואים, ומאידך גיסא צריך לדבר את מה שצריך, את מה שנכון לדבר. אם אדם לא מדבר את מה שצריך לדבר, גם זה יכול לגרום לפגיעה של צרה, כמו שאנחנו רואים אצל הסיפור הזה של הזוהר. אז זה כוח הדיבור. אני רוצה להביא לפניכם עוד את המדרש בפרשת השבוע על פסוק קבוצותיו טלטלים שחורות. המדרש הזה אנחנו צריכים ללמוד מפעם לפעם מהתחלת הזמן. מדרש כנראה שמדרש בפרשת מצורע, כנראה שגם אז בזמן המדרש, אז כנראה שזה היה התחלת הזמן, והמדרש דורש דברים של הדרכה של תלמידי, לתלמידי הישיבה, איך צריך לגשת על לימוד התורה. קבוצותיו טלטלים שחורות כעורף. רבי חנין דציפורין פטר, פטר קרא, ביאר את הפסוק הזה בתלוליות של עפר. כלומר, מי שרואה ערימה עצומה של עפר. והוא חושב, ניטשה טיפש חושב, איך אפשר לפנות ערימה כזאת גדולה של עפר? זה בלתי אפשרי, זה למעלה מכוחו של אדם. הוא אומר, מי יכול לקצות את זה? מי שפיקח, מה הוא אומר? הרי אני קוצץ שתי משפלות היום, שתי משפלות למחר, עד שאני קוצץ את כולה. כלומר, בבת אחת בכלל אי אפשר באמת את כל ההר הזה להוריד, אבל לאט לאט אפשר. מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד את התורה? התורה גדולה כל כך, הר גדול גבוה, נזיקין 30 פרקים, שלושת הבבות זה נזיקין, כן? אז זה 30 פרקים, כלים 30 פרקים. הרבה, תורה גדולה מאוד. מי שפיקח אומר, הרי אני שונה שני הלכות היום, ואת הלכות למחר, עד שאני שונה את כל התורה כולה. כלומר, זה מדובר על הכמות. אדם רואה כמות כל כך גדולה של התורה, הוא חושב בליבו, איך הוא מתגבר על הכל, ואז זה כאילו זורם לו חוסר ביטחון, ומחליש את הרצון ללמוד. אבל אדם פיקח, אומר, אני מתמודד עם זה, לא בבת אחת, אבל בשלבים. אפשר לשאוף להרבה, אבל לבצע, לדעת שהשאיפה הזאת תתגשם בתהליך, לא בבת אחת. אפשר לקפות על כל המדרגות, שאדם צריך לשאוף להיות צדיק גדול. אבל לא בבת אחת, לא מהיום למחר הוא יהיה צדיק גמור. כל יום הוא יתקדם, קצת יתקדם, קצת בסוף הוא יגיע. המטרה היא ארוכה, המטרה היא גדולה, אבל התהליך הוא בשלבים. רבי יוחנן אומר באופן אחר, אמר רבי יוחנן, לכיכר תלוי בראש של בית. אדם רואה כיכר לחם תלוי שם על הגג, על חבל. חושב, איך אני מגיע לשם? אני גבוה מאוד מאוד, אני לא יכול להגיע לשם. מי יכול להוריד את זה? מי שפיקח אומר, מי תלה את זה? מישהו תלה את זה. אז כנראה שהוא הגיע לשם. אז אם הוא הגיע לשם, גם אני יכול להגיע לשם. אז מה הוא עושה? מי שפיקח, לא אחת לאור, אלא מביא שני קנים, מספקם זה לזה, קושר קנה בקנה, וקנה בקנה, עד שהקנה נעשה ארוך, והוא מגיע לשם. מה הוא המשל? כך מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד תורה שבליבו של חכם? כאן עכשיו המדרש מדבר על האיכות, קודם הוא דיבר על הכמות, עכשיו הוא אומר, אני רואה חכמים גדולים, יודעים ללמוד, למדנים גדולים מאוד, הרם עם תלמידי חכמים גדולים, אני לא, איך אני אגיע למקום הזה שלהם? זה בלתי אפשרי. ואז יש לאדם חלישות הדעת. אבל מצד שני, איך הם הגיעו לזה? לבד, בבת אחת. גם הם עברו תהליך ארוך מאוד מאוד של התפתחות. אז גם אני יכול לעשות את הדבר הזה. לשונו של המדרש, מי יכול ללמוד תורה בליבו של חכם? מי שפיקח אומר, הוא לא למד את זה מאחר? הרי אני למד שתי הלכות היום, שתיים למחר, שאני למד כל התורה כולה. גם אני אקדם לאט לאט באיכות של הלימוד. רבי לוי אומר משל שלישי. משל את רסקל נקוב, ששכם בעליו פועלים למלותו. מי שטיפש, מה הוא אומר? מה אני מועיל? מכניס בזום, מוציא בזום. כלומר, אדם שכר פועלים שימלאו סלים שיש בהם חורים. הם ממלאים את הסל והכל נשפח למטה. הם ממלאים והכל נשפח למטה. אז מי שטיפש אומר, חבל על הזמן, חבל על עבודה, מה, אני לא מצליח לעשות שום דבר. אז הוא עוזב את זה. ומי שחכם, מי שפיקח, מה הוא אומר? לא שכר כל חבית וחבית אני נותן. כל פעם שאני מלא את הסל, הוא משלם לי על פי המספר הפעמים שאני ממלא את החבית. ומישהו טיפש אומר, מה אני מועיל ללמוד תורה, הוא משקחה. מי שפיקח, מה הוא אומר? ולא שכר הגיעה, הקדוש ברוך הוא נותן. שוב פעם, אדם, טוב, כבר אמרנו שאדם בכמות יכול להספיק ללמוד לאט, פרק ועוד פרק ועוד פרק, להגיע להרבה, גם את האיכות הוא יכול לפתח בשלבים שלבים ולהתקדם בהם מאוד, אבל מה עושים עם השכחה? שאדם לומד ומשכח, אחרי זמן, שני זמנים, אדם אומר לעצמו, אני למדתי בשנה שעברה בבא קמא, מה קורה איתה? לפני שנתיים למדתי כתובות, למדתי יבמות, אני צריך לחזור, אני חתר לחזור, אז איך אני אתקדם? ואדם חושב לעצמו, מה הערך של הלימוד, אם בסוף הרוב משתכח? אז מה אומר לנו המדרש? המדרש אומר לנו, אבל השכר אתה נותן, הקדוש ברוך הוא אמר לך ללמוד, ואתה לומד. אני ראיתי באיזה מקום משל נוסף, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, זה היה בימים האחרונים שראיתי, ומישהו הטיל על אנשים לקחת דליים, מהנחל, מהנהר, ולמלות אותם את העגלה, והעגלה הייתה נקובה. והם הולכים, ממלאים את הדליים, ועוד ממלאים, ממלאים את הדליים, ועוד ועוד ועוד, והכל מתרוקן. ושאלים את עצמם, חלק הפסיקו לעבוד, אמרו מה, חבל הזמן, לא יצאו שום תוצאות מזה, העגלה נשארת ריקה כל הזמן. הגיע בסוף הבעל הבית, חלק שעובדים שילם להם שכר, אמרו להם, לא הבנתם, הכלים האלה הם היו מאוד מלוכלכים, אני רציתי שהם ישתפו, כל פעם שאתם מיליתם אותם ושטחתם, מיליתם ושטחתם, לאט לאט הם התנקו, וזה מה שרציתי, זה המטרה שלי הייתה לשתור, לנקות את הכלים, על ידי הזה שאתם תמלאו אותם, תרוקנו אותם, תמלאו אותם, תרוקנו אותם, אז על ידי זה הם התנקו. אז זה גם כן משל, אדם לומד תורה, הוא מנקה אותו, לומד תורה עוד פעם מנקה אותו, שוכח, לא משנה, הוא נהיה יותר נקור, יותר טהור, יותר זך, יותר מרומם, יותר קדוש, זה המגמה. זה השיעור שהמדרש אומר לנו, שוב פעם, אנחנו קוראים מדרש, כאילו אנחנו עומדים החכמים לפנינו, והם אומרים לנו את הדרכות, כיצד לאדם ללמוד, כיצד אדם צריך להתקדם. טוב, אנחנו חייבים להתייחס גם לענייני דיומא. אמרתי שהמצורע, זה כבר תהליך של ריפוי. קודם אדם היה מקולקל, דיבר דברים שלא כהוגן, ולא תיקן את עצמו וכדומה, והלך בשלבים, כמו שאמרו לנו חכמים, עד שזה הגיע ממש לגלוי בגופו, ומוציא, זה יוצא מגופו, אז זה כבר תהליך של הריפוי. גם הקורונה, זה גם כן תהליך של ריפוי. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, לא הביא את הדבר הזה באופן ממשי, אלא אנחנו מעטים, אומנם גם המעטים זה מאוד מצער, המעטים שנפגעו, אבל עיקר הקורונה הזאת היא גורמת לנו לזהירות רבה מאוד מאוד למניעת התפרצות המחלה הזאת, וזה תהליך של ריפוי. היא גורמת לנו שאנחנו יוצאים מהסדר, וכשאדם יוצא מהסדר, חז"ל אומרים לנו על חולה שנתרפא חוזר לימי נעוריו. מודפש נפשו גופו מנוער, נפשו המנוער, פסוק אומר, הוא מתחדש להיות נער, להיות צעיר. ולמה? מפני שהוא יצא מהסדר, אז כשיוצאים מהסדר, לא חייבים לחזור למצב שהיית. אתה יכול לחזור למצב חדש, אתה לא חייב לחזור למצב הקודם. אדרבה, טוב שיצאת. לכתחילה, היציאה היא כאילו החוצה לירידה, אבל כשחוזרים, לא חייבים לחזור לאותו מקום, אפשר לחזור למדרגה יותר גבוהה, צריך לחזור למדרגה יותר גבוהה. זאת אומרת, כל זעזוע שבא, כל יציאה, היא בעצם עניינה להוציא אותנו מהמקום שהיינו, כדי שנעלה למקום גבוה יותר, מקום עליון יותר. אנחנו מתקרבים ליום העצמאות. יום העצמאות זה יום גדול שמרים אותנו להתבונן באיזה תקופה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בתקופה גדולה, בתקופה עצומה, הקדוש ברוך הוא מאיץ את תהליך הגאולה, והכל מתפתח, מתרחב, הכל במהירות. כל חלקי החיים, כל התחומים של החיים, הם כל הזמן מתפתחים בצדדים החיצוניים. ואותו דבר בצדדים הרוחניים הפנימיים. המצב של עם ישראל היום, שאנחנו בארץ ישראל, ההסתכלות שלנו, האמונית, היא אחרת לגמרי ממה שהיינו בחוץ לארץ. אנחנו אחרים לגמרי. יש כאלה, הייתי אומר, שמשמרים קצת את הרוח הזאת של חוץ לארץ, אבל גם הם, אין בני תורה, שהרוח של תורת ארץ ישראל לא חודרת בהם. אנחנו זכינו שאנחנו נמצאים בתוך תוכה של תורת ארץ ישראל. זאת אומרת, הסתכלות גדולה. אנחנו תלמידים של הגדול, הענק של מרן הרב. הרב הסתכל בגדלות על כל המציאות. לא בצמצום של הסתכלות. הרב בשיר השירים מדבר על כך, איך מסתכלים על שיר השירים. מי שחושב את רבי עקיבא שהוא היה רועה צאן, מאוד, מאוד יפה, פייטר כזה גדול, ומשך את ביתו של כלב הצבוע, שירתה, בחור כזה, חברמן, מרשים, וגם היה מוכשר, כן, היה לו כוחות של כישרונות, הוא ראתה את הכוחות שלו, אבל פעלה מהצורה שלו. אז הוא חושב שכרבי עקיבא אמר ששיר השירים קודש קודשים, הוא התכוון, הקודש קודשים, מה שעבד אישה וחיים כאלה, כך הוא מפרש. אבל מי שמכיר את רבי עקיבא, שרבי עקיבא מוסר את נפשו על עם ישראל, על ארץ ישראל, על תורת ישראל, הוא מוסר את נפשו, נכנס ללימוד התורה בכל כוחות הנפש, מבטל את הכל ונהיה אחד מגדולי ישראל, מתחיל בגיל מבוגר, מאוד קשה, ובסוף נהיה ממש מגדולי הגדולים של התנאים. מי שמכיר את רבי עקיבא, שהוא מצטרף לבר כוכבה למען ארץ ישראל, גם תורה, גם ארץ ישראל, וגם אוהב את כל ישראל, רבי עקיבא, תאהבת ערכה כמוך. אז הוא מבין ששיר השירים, מה שרבי עקיבא אומר שזה קודש קודשים, הוא מתכוון, הכוונה היא אהבת כנסת ישראל וריבונו של עולם. הוא אומר, הרב שם בתוך הדברים שלו, הוא אומר שהבריאות קטנות שלא יכולות, שרואות מאוד מאוד נמוך, מראים להם, אומרים להם שיש כוכב גדול בשמיים, אז הם חושבים שהשמיים הם כאן קרוב מאוד בקצה המדרגה, הם מורידים את ההסתכלות. כל הגודל לקטנות של ההסתכלות שלהם. אדם מסתכל בקטנות, אז גם הדברים הגדולים הוא רואה בקטנות. אז האדם יכול להסתכל על הדור, ולראות את כל המאורעות האדירים והעצומים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בימים האלה, לא לראות אותם קטנים, מפני שהוא מסתכל בעיניים קטנות, יש לו משקפיים שמקטינות כל דבר, והכל הוא רואה בקטנות. ומי שמסתכל בגדלות, הוא רואה את המציאות לגמרי אחרת. זה ההבדל גדול מאוד במבט של ההסתכלות. מי שמסתכל בעיניים שלו ומפרש את דברי הרב בצמצום שלו, אז הדברים נהיים קטנטנים. אז הוא חושב, הרב שהיה מאוד מאוד נקיף את כולם ומאוד אוהב את כל הבריאות, אז הוא אומר, אז הרב היה שטחי, אז הרב היה מכיל, אז הרב כך היה, לא כל כך היה חשוב לו כל הדברים. הוא כל כך אהב את כולם, איך אפשר לאהוב את הרשעים, אז כנראה שהוא השתשתש אצלו החריפות, ההתבוננות בקלקולים האיומים ונוראים. אבל זה אדם מוריד את הרב לראש שלו, וכך הוא מפרש את הדבר. אבל אדם צריכים לצאת מהראש שלו ולהתכנס לראש של הרב, לראש הגדול, ולהבין, לראות את ה... לראות את הגדלות של הרב, שהוא מסתכל בענקיות, ואז הכל נראה אחרת. אנחנו תלמידים שבבית הרב אנחנו צריכים להיות גדולים, חייבים להיות גדולים, להגדיל את ההסתכלות, לראות את הדור הזה שאנחנו זכינו להיות בו, לראות את הגדלות. כשנהיה ושנסתכל בגדלות, אז כל המעשים שלנו נהיה גדולים, גם הדברים הקטנים שאנחנו נעשים, הם נפחים לדברים גדולים, כי אנחנו עושים אותם מתוך גודל, מתוך מבט של גדלות. זה עניינו של יום העצמאות, יום שמעורר אותנו להתבונן, אנחנו שייכים לדור גדול, לדור ענק, לדור שדורות על גבי דורות ציפו להיות בדור כזה, ואנחנו זכינו. אז אנחנו צריכים להיות, להתאים את עצמנו לדור הזה, ולהסתכל על, באמת להגדיל את ההסתכלות שלנו. אמרתי להסתכל במבט של הרע, בוא נגיד יותר גבוה, להסתכל במבט של ריבונו של עולם, נראהו עין בעין בשובו אל נביאו ככתוב. נסתכל, נתאים את העין שלנו לעין האלוקית. ריבונו של עולם מנהל את כל עולמו. הוא לוקח את עם ישראל, מחזיר אותם לארץ ישראל, נותן כוחות מגוונים, והרבה כוחות צריכים להיות בשביל מדינת ישראל, כלכליים, מדעיים, ביטחוניים, צבאיים, חקלאיים, רפואיים. צריך בשביל מדינה, צריך את כל הדברים האלה, והקדוש ברוך הוא מטפל בכל המהלך הגדול הזה, כל בסייעת הדשמיא של ריבונו של עולם. זאת אומרת, להסתכל במבט אחדותי, במבט של ריבונו של עולם, זה מבט שכל השם אחד, שכל עולמו הוא אחד, וישראל הם עם אחד, וארץ ישראל אנחנו עוד יותר בולט המציאות הזאת שאנחנו עם אחד. תסתכל בדגל. ואז כל החיים שלנו האחרים, כל הלימוד שלנו שונה, כל התפילות שלנו, כל המצוות שלנו, כל המעשים שלנו, הם מקבלים משמעות גדולה. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו זכינו להיות שייכים לדרך גדולה. לא להקטין את זה, לא להסתכל על הגודל הזה בעיניים קטנות, לצאת מהקטנות הזאת. וזה גם התפקיד של היציאה מהסדר של השם. אנחנו יצאנו מהסדר הרגיל, זה זמן להתעלות למדרגות גדולות. אני רוצה לברך את כולם, זמן טוב, שבוע טוב, ושבעזרת השם שנזכה, אנחנו מקרבים ליום עצמאות, אז אנחנו מתפללים לריבונו של עולם, כשם שזכינו להתחלת הגאולה, שנזכה לגאולה שלמה במהרה בקרוב, ושנזכה להיות שותפים במהלך הזה של הגאולה. להיות יחד עם ריבונו של עולם, לעבוד יחד איתו כביכול בגאולתם של ישראל. כל טוב, שבוע טוב.